יום שני, פרשת קורח. שלום לכם ידידיי. אנחנו מתחילים היום עם הסיפור היומי על הגאון רב שמשון אהרון פולונסקי, הידוע הטפליקרוב, הרב מטפליק, שהיום זה היום היורצייט שלו, נפטר לפני 80 שנה. סיפר האדמו"ר מרודנינג שליטה, מבורו פארק, שהוא שמע מהרב עוזר, בעל השבט הלוי, שכשהסתירו אותו לשמש רב של שכונת כרם אברהם מטעם העדה, אז הטפליקרוב עלה ביחד עם רב מוישה בלוי בשבת לקידוש שערכו לכבוד המינוי של הרב. והוא סיפר את השאלה הראשונה ששאלו אותו בתור ישראל. הסיפור הזה, רבותיי, הוא ממחיש את הכוח הגדול והגאונות של הטפליקרוב. באירועה, שאלה קטנה ושאלה גדולה. הוא מספר שזה היה ליל שבת הראשון שהוא היה בקהילה. אחרי שסיימו את התפילה, הוא הלך הביתה, אז ליוו אותו ראשי הקהילה, הגבאים, ואז ניגש אליהם איזה נער, והוא שואל אותו, הוא אומר לו, אמא שלי ילדה בן עכשיו בלילה. אתה צריך לעשות את השולם זוכר. הברית בעצם תהיה שבת הבאה. אז הוא שואל אם לעשות הסעודת שלום זוכר בשבת הזאת או בשבת הבאה שלפני הברית. האנשים שמסביב ככה נבוכו מהשאלה. איזה רב ידע להשיב ככה במקום, איך נוהגים בכזה מקרה, משהו נדיר יחסית. אבל לשמחת ליבם, הרב החדש השיב, הוא הפתיע והוא ענה מיני ובי לילד. כאילו שכבר שאלו אותו את השאלה הזאת עשרות פעמים. הוא אמר שצריך לעשות השלם זוכר עוד הלילה. הוא סיים ואמר שזה מפורש בפרימיגודים הלכות פסח. טוב, הלמדנים שבעיירה לא פסקו להשתומם. זה היה ממש חידה ביניהם, איך הטפליקרוב פשט ספק במנהג של שום זוכר מפרימיגודים הלכות פסח. אבל הם חיפשו וחיפשו ואז הם מצאו שבהלכות פסח, לגבי מה שכתוב, הולך ביום 14 בניסן לדבר מצווה, אז הפרימיגודים אומר שם, הוא מביא שם, הוא מונה את כל הסעודות שנקראות בכלל סעודת מצווה. והגברוכה, הוא מביא דברי תרומה סדשן, שסעודת ליל שבס בזוכר, כן, השולם זוכר, זה נקרא מצווה. והוא מוסיף הפרימיגודים ואומר, וירואה, שאם נולד בן זכר בליל שבת אחרי סיסי כחובי, שקוראים לזכר בלילה הזה, ולא בלילה שלפני הבא. עד כאן הסיפור היומי, סיפור נפלא, לטפליקרוב, שכאמור היום, זה היורצייט שלו, לפני 80 שנה. ויקח קורח בן יצהר בן כעוס, אז הרש"י מביא את המדרש המפורסם, קורח שפיקח היו, מרו לשטות זו. המדרש מתרץ, אינו איתתו, שהוא ראה שלשלת גדולה יוצאת ממנו, אמר, אפשר כל הגדולה הזו עתיד לעמוד ממני ואני אדום? כך עשה את מה שעשה. על העניין של נגיעה אישית שעלולה לסמות גם עניין של גדולים וצדיקים, ועל הדרך להיאבק בה, מסופר בספר בדרך עץ חיים. בסזלן מלצר רצל, הוא סיפר פעם לגאון רב מאיר חודוש, המשגיח הלכוני בישיבת חברון, שברכו של רבי יוסף ג'וזי לורביץ, הסבא מנוורדוק הייתה, כשהיה מגיע לעיר הזה אדם גדול, והתעורר אותו ספק אם ילך לקבל את פניו או לא. אז קודם כל היה לובש את הפרווה, יוצא מהבית ומגיע עד סמוך למקום האחסן של האורח. ושם הוא היה מחליט אם ניכנס אליו או לא. וכך הוא היה סמוך ובטוח שבין השיקולים לא תשתרבב הנגיעה האישית ושל התורח שכרוך בהליכה. אמר רבי סלזלמן, זה הדרך שגם אני נוהג בה. שבאים אליי לבקש המלצה, קודם כל אני כותב, כדי שבשיקולים אם לתת את ההמלצה או לא לתת, לא יתערב גורם העצלות. אחרי שכבר כתבתי את המכתב, אז אני מחליט אם אמסור אותו לזה שביקש. קניין חוכמה מצילס אישורים. במצילס אישורים כתוב, מדבר פה איך לראות את רחמי השם ואת החסדים שלו, גם במקרה של הפסד ועוגמת נפש. והוא אומר, ודאי מי זה שרח ממי קיומו של העולם, שבלי זה אולי עומד כלל וכלל. ולמה? כי לפי שורת הדין ממש היה ראוי שהחוטא יענש מיד תכף לחטא שלו, בלי שום המתנה. וגם שהעונש יהיה, לא סתם איזה עונש, איזה מכה קטנה כמו שנותנים לילד, שלא עושה מה שמבקשים ממנו. אלא עונש עצמו יהיה בחרון אף כראוי למי שממראה פי הבורא יסבוך, שמואל. אמנם, מי זה צורח עמים וכו', ממשיך המפילת נשאר. הבאר הפר שמובא סיפור שסיפר גוי הצדק ומלך בידרמן שליטה. סיפר לו יהודי מארצות הברית שיש לו הרבה נכסים, הרבה דירות, אבל חלק מהנכסים האלה נמצאים במקום מסוכן, שנמצאים שם גנבים למחביר. עד שבכל דירה שלא מוזכרת הוא חייב לשלוח איזה מישהו שיהיה בה, כי אחרת פרצו לשם וישדדו את כל הרכוש. טוב, באחד הימים הגיע היהודי לדירות, יוצא מהרכב ושוכח על הכיסא, לא פחות ולא יותר, 40 אלף דולר טווין וטקילים. צרורים ככה, נקיים וחדשים יפים מהבנק. והיה מונח עליהם איזה שני נגנים. כשהוא חוזר, הוא רואה שגנבים שברו את החלון, וגנבו את שני הנגנים. נו, הפסד של כמה מאות דולרים בודדים לתיקון החלון, ועוד על הנגנים, עוד כמה לראות. אבל כל הכסף, עשרות אלפי דולרים, נשארו על ה... נשאר במלואו, לא נגעו בו. היהודי הזה התמלא בשמחה ושיבח, נתן שבח וידוע לבורא עולם, ששמר על הכסף שלו. הוסיף היהודי ואמר שאחר מה יעשה, דבוננתי בעצמי ואמרתי, אם לא היה לי שם סכום גדול של כסף בנוסף לנגנים, הייתי מתמלא בצער ועוגמת נפש על ההפסד של הממון, על החלון ועל הנגנים, אבל עכשיו שכנגד ההפסד הזה ניצלו לי שאר המאות, סכום הגדול, אז אני שמח ומודה לריבוי נשאר. ומזה אני צריך ללמוד, סיים אותו יהודי ואמר, לכל עת וזמן שחד ושלום יקרה של עוגמת נפש, לשמוח בהשם בשאר הרכוש, צאצאים ושאר הקניינים שהשם נתן לי. אנחנו ממשיכים הדור פני הפרשה, ואויו או איש אשר הם חרבוי. יש פה סיפור נפלא מהספר לישראלים באבו סכו, על הגאון רב זונדן קרויזר, סיפר שהיה ביחד עם הרב שטיימן זצ"ל, זו הייתה תקופה שבגלל ההוצאות של נישואי הילדים, אז הוא שימש כמלמד בכית החז, בתלמותו ותשבר. באחד הימים, הלך הרב שטיימן להתפלל מנחה בישיבת אוהל ינקב, עד שהתקבץ מניון, אז הוא ראה לשולחן את הספר אור החמו, על מסר בו מציע שחבר רב זונדן. הוא התבונן שם בארבע מקומות, והוא מאוד נהנה. אחרי התפילה, אז שאל מורן הרב שטיימן איזה אברך אחד, מי זה המחבר? ואמר לו, רב זונדן קרויזר, הוא נמצא עכשיו בבני ברק, לרגל העבודה שלו כמלמד בתשבר, כי הוא זקוק לכסף לחתן ילדים. באותו ערב רבו ישראל, פנו למורן הרב שטיימן מישיבת לוצרן בשוויץ. הם מחפשים רם לישיבה, שאלו אותם אם יש לו איזה מועמד להציע. אז רבינו אמר, הרי לא בכדי, אני התפללתי היום בישיבת אוהל ינקב, וראיתי שם ספר אור החמו. כנראה שהשגוחה רצתה שהוא יהיה ראש ישיבה שם, והוא הציע להם את רב זונדן. אבל כיוון שהם חששו, הם חששו קצת, כשיהודי ירושלמי כמותו לא יתאים כל כך לסגנון של הישיבה, אז רבינו טרח והביא להם עוד כמה וכמה תלמידי חכמים שיבארו אצלם. ואכן זה נגמר בכי טוב, הוא כיהן שם בישיבה תקופה ממושכת. לימים שאלו מנהל הישיבה את רב זונדן מה הקשר שלו לרב שטיימן. הוא אמר להם שהוא מעולם לא דיבר איתו. ואז הם סיפרו לו שהוא זה שהציע, וכולי. טוב, אולי ידע מה להגיד להם. אחרי תקופה הוא פגש את רבינו והודה לו שהמליץ עליו. אבל מיד רבינו התחיל לדבר איתו על אותם ארבע עניינים שהוא ראה בספר לפני שנים. ותמיד רב זונדן היה מתפעל מההנהגה של רבינו, איך שהוא מחפש כל פרט בהנהגה בחייו. מה הרצון ההשגוחי? ואנחנו מגיעים לדף היום מבהלוך הרבו ישראל. אנחנו אוחזים בסימן סעיף י' מהי מלאכת ממחק? והאם מותר להחליק לפני מאכל כדי לייפות אותו? יכולו לשמוע בשיעורים הנפלאים את העניינים האלה בין יתר הנושאים. ובואו נלמד גם אנחנו, רבו ישי, את ענייני הדפיים והלוכל. האם מותר להחליק פני מאכל בשבת? אחת מלמדת מלאכת שאסורות בשבת היא מלאכת ממחק, שהמהות שלה היא החלקה של האור שמופשט בבהמה, על ידי שמסירים את השיער, את השיער של הבהמה ממנו, ובכלל האיסור הזה זה גם החלקה של כל משטח שהוא כגון עץ ואבן. ואמרו חכמים שמי שמורח בנקב שבחבית כדי לסתום אותו ומחליק את השעווה על פני הנקב וכל כיוצא בזה, אז הוא עובר על איסור ממחק. והפעולה הזאת היא נקראת ממרח. מי לא ראה שאין איסור ממרח במאכלים ומשקאות, אבל ייתכן שזה אסור מדרבנן, ולכן רצוי שלא להחליק את פני המאכל כדי לייפות אותו וכדומה. ואם הוא מרח מאכל לצורך דבר שאינו מאכל, כיוון שהוא משתמש בשומן סמיך מאוד כדי לסתום נקב בכלי, לכל הדעות יש בו איסור דאורייתא. אנחנו ממשיכים לדף היום בהלכה לגבי הטמא אוזניים שעשויים שעווה, כן, זה בעצם חתיכות שעווה שמכניסים לאוזן, סליחה, כדי למנוע אפורות בשעת השינה, ומשנים את הצורה שלהם לפי תעלת האוזן, ממלאים בהם את חלל האוזן. אז יש אומרים שאין שום איסור בשבת, להשתמש בהם בשבת, אבל יש אומרים שכיוון שנוצרת בהם צורה של תעלת האוזן, והם נשארים בצורה הזאת גם אחרי שמוצאים אותם האוזן, אז ממילא יש בשימוש בהם איסור בוינה, או תקן מונה, שהאיסור שלו נגזר מאיסור מלאכת מקל הפתי, שכולל את כל פעולה של יצירת והשלמת כלי. ויש אומרים, שיש בשימוש בהטמאים האלו גם איסור ממרח, כי הרי הוא סותם את האוזן משעבה ומחליק אותה בידו כדי למלא את חלל האוזן. מדוע העשייה של אוהל היא תולדה של מלאכת בוינה? עשייה של אוהל קבוע היא תולדה של מלאכת בוינה ואסורה בשבת מדאורייתא. הסיבה של ההגדרה שלה כתולדה ולא כאב, היא לא מפורשת בגמרא בראשונים, ובאחרונים יש כמה סיבות כתבו על זה. סיבה אחת שאוהל קבוע ככל שהוא יהיה, הוא ערה יותר מבניין של קבע, זה העובדה. סיבה נוספת, חלק מהעיקר של מלאכת בוינה זה חיבור של חומרים, למשל אבנים וקרשים אחד לשני, שהחיבור יוצר בניין. ואילו העיקר שלה, של עשיית אוהל, היא לא חיבור של חלקים בכלל, אלא העמדה של אוהל כמו מקום שנבדל מהסביבה שלו. הסבר שלישי, שהגדר של מלאכת בוינה זה בניין שמחובר לקרקע, ואילו הגדר של עשיית אוהל היא עמדת האוהל גם ללא חיבור לקרקע. עד כאן בעניין הזה של אוהל. כדרכנו נחזור על מה שלמדנו אתמול, רבותיי. למדנו אתמול על מלאכת מחתך, אחת ממלאכת מלאכת בשבת, שפירושה לחתוך לפי מידה מסוימת שהחותך מקפיד עליה. הזכרנו גם את הפרדה של גביעי לבן וכיוצא בהם, שיש אומרים שזה מותר בשבת ויש אומרים שאסורה מדאורייתא, משום מלאכת מחתך או מלאכת נקב הפטיש, ויש אומרים שאסורה מדרבנן. פתיחת לשונית של פחית שתייה, יש אומרים שהיא מותרת בשבת ויש אומרים שאסורה מדאורייתא משום מלאכת מחתך. עד כאן בעניין של מה שלמדנו אתמול. נזכר במה שלמדנו לפני 100 ימים. בגד שהתלכלך באפר יבש או באבק, אם זה בגד שרגילים להצמיד על הניקיון שלו מאפר ומאבק, אסור לנער אותו, וכל שכן שאסור להסיר את האפר והאבק בידיים, או באמצעות מברשת בגדים. אבל אם הוא בגד שלא רגילים להצמיד על הניקיון שלו מאפר ומאבק, או שהאדם הזה אין דרכו להקפיד על כך, מותר לנער אותו קצת כדי להסיר את האבק והאפר. ויש מי שכתב שאסור לנער אותו בחוזקה, שבעצם הניעור, אז המנער מוכיח שזה מפריע לו, ושהוא רוצה שזה יהיה נקי. וגם, הוא אומר, וגם במעיקר הדין, מותר להסיר את האבק, את האפר והאבק, גם בעזרה של מברשת בגדים וכיוצא בו, אבל נהגו שלא לעשות כן, וכן מותר לקטע האפר והאבק מעל גבי הבגד, אבל אסור לשפשף את הבגד בידיים, כיוון שזו פעולה של כיבוס. ונחלקו הפוסקים אם מותר לחבוט בבקט בצורה חלשה, או שכל חבטה באמצעות היד נחשבת כשפשוף בבקט בידיים. עד כאן בניין דף רמי בהלוכה וכל המשתמע על כך. ואנחנו ממשיכים דף רמי תלמוד בבלי על איזה מזבח הקריבו ביום אחד. רבי ישראל, תקשיבו טוב למספר, אתם ננחש. אתם לכם עוד רגע. 142 אלף קורבנות. ולדו היה מזבח קטן להכיל את הקורבנות האלו. ומה היה הגובה של המזבח? על כך ועל עוד נושאים מעניינים, נלמד היום במסכת זבוחים, דף נ"ט. ועכשיו רבותיי, אנחנו מגיעים למדור הנפלא, החפץ עמו חיים, חפץ חיים יומי. בואו, תצטרפו אלינו למשפחת החפץ חיים. משפחת החפץ עמו חיים. בואו נלמד. אנחנו אוחזים בכלל א' מלכות לשנורי, בסעיף ח', החפץ חיים כותב שאיסור לשנורי זה גם אם הוא מספר בפה ממש, גם אם הוא כותב, אומר ברמז, אומר בפירוש, הכל זה נכלל בעניין לשנורי. הביאור מוסופי מביאים איזה נידון בעניין הזה. מה הדין של מי שסיפר לשנורי על די שתיקה? זאת אומרת, שאלו אותו, האם זה נכון שראו ונתפס בגניבה? או ששאלו אותו האם פלוני אכזר או טיפש וכדומה, כי יד הדמיון הטובה על השואל. עכשיו השואל ידע שהנשאל יודע את התשובה. האם מותר לו לשתוק? שהרי בגלל שהוא שותק מה קורה? שתקקו ידע, שאכן פלוני גנב. אם כן, אז נחשב כאילו שנור ברמז. אז יש שכתבו בקובץ כל התורה בשם הרש"ח לופר, שבהלכות רכילוס החפץ חיים נוקט במפירוש, שמותר לשקר כדי שלא יובן מהשתיקה שלו דבר רכילות על השני מפני השלום. ואם כן רואים רבותיי, אם כן רואים ששתיקה נחשבת כדיבור לעניין זה, אמנם הוא מוסיף, הוא כתב שפלא שהחפץ חיים לא כתב כך גם בהלכות לשנורי. ולכן אולי צריך לחלק שבאמת דין זה שייך דווקא ברכילות, שהעיקר שלה זה דברים שגורמים קפדי ותרומות בין בני אדם. ולכן הדגיש החפץ חיים מפני השלום. אבל בלשנורי, שזה איסור, סיפור גנות על השני, מי אמר שהותר לשקר בשביל זה? הוא דן שם בארוכה ונשאל למה זה בצורך שום. וכן הרבה יצא לספר לשנורי בלי להוציא גנות בפיו, כגון שהוא משבח פלוני על דברים מסוימים, והוא נמנע מלשבח אותו לעניין אחד, שהשומע מצפה לשמוע ממנו על זה. ואז בזה הוא יוצא גנאי מתוך הדיבור שלו. וגם כשהוא משבח קבוצה של אנשים, הוא מזכיר את כולם בשמות שלהם, אבל הוא מדלג על אחד מהם. אז שוב נשמע מדבריו גנות על אותו אחד. אז יש שכתבו שם בקובץ כל התורה שהזכרנו, שמוכח בדברי החפץ חיים לקמון, שאם הוא משבח פלוני וניכר מתוך שבחיו שהוא חסר בשאר המעלות, אז זה יהיה אסור. רק שלא נתברר האם זה לשנורי או אבק לשנורי. והוא מביא שבספר מגד גבעות עולם, כן, לאושורקין, שכתב שבישיבת רדין ידעו כל הבחורים את מי החפץ חיים ואת מי לא. במה? איך הם ידעו? בזה שהם משבח את האחד ולא את השני. הוא כתב שם שזה חידוש. זה מסתבר שהחפץ חיים ראה בהנהגה הזאת עם הבחורים תועלת וצורך, ולכן אין משם ראיה לנידון שלנו. אנחנו מגיעים למדור המוסר היומי. אומר החפץ חיים בספרו אבס ישראל, יש אדם שמתנה מחבר שלו על זה שברך אותו באושר, בנכסים, וכל מה שהוא עושה הוא מצליח, והוא מתקנה בזה, והקנאה מביאה אותו לשנאה. והנה אומר החפץ חיים, ידוע שקדוש ברוך הוא נותן אושר לאדם בשני אופנים, או בגלל שידוע, גלוי וידוע לפניו שהוא איש טוב ורחמן, ובאושר שלו, שהוא ייתן להשם, הוא יעשה טוב החסד עם עניים, הרי נפש, והוא בתור גזבר על האושר שהשם נתן לו. ואופן את זה על הטובתו של האדם. ויש לפעמים מהחפץ חיים, אושר השמור לבעליו לרעתו, כן, זה אנחנו רואים פרשס קורח, שאדם מלא אבנות וחטאים, וגם עשה כמה מצוות, ולכן הקדוש ברוך הוא משלם לו שכר מצוות, כדי לשלם לו, כדי לשלם את השכר מצוות בעולם הזה ולטרוד אותו מעולם הבא. בסוף דבר שיחלה העושר בעניין הזה, בעניין רע. באופן הזה הוא לרעתו של האדם. ואומר החפץ חיים, כשיתבונן, אז הוא יראה בעצמו שאין לו מה לקנא ולשנוא את החבר שלו על העושר הזה. כי אפשר להשיג עושר באופן טוב. אז הוא רואה שהוא לא זוכה לזה. ואולי מעל העושר, אולי מתנהג עם המון שלו כהוגן בימי צדקה וחסד עם עניים. אבל להשיג עושר באופן רע, זה בוודאי אין מה לקנות. כי הוא אוכל את העולם הבא שלו, פה, בעולם החולף. וכבר אמרו חז"ל מזה מה החפץ חיים ואומר, יפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה. ולקראת סיום רבותיי, אנחנו מגיעים למדור פרשת שבוע, יש פה סיפור נפלא. סורו נע מעל עולה האנשים הרשעים האלה. זה סיפור שיש לי אליו, אני מרגיש קשר לסיפור הזה, כי זה סיפור שאני כתבתי אותו באלון הנפלא של דירשו לפני שנה. הסיפור הוא ככה, המשגיח רבי יהודה לייב חסמן זצ"ל, הוא מבאר את העניין של קורח, וכן כל אלו שמסופר עליהם בתורה הקדושה, שירדו לבאר שחת, שהסיבה העיקרית הייתה שהם בטחו בעצמם, בטחו בכוח שלהם, התגאו במעלה, לא פחדו, שם היצר מטה אותם. וכשם שהצדיקים חושדים את עצמם ומשביעים את יצרם, כמו שאדם אומר, כמו שהמדרש אומר, אשרי עוד ומפחד תומד ומק שליבו איפול ברו, כך עם מידת החסדים, אומר הרב חסמן, אף על פי שהקדוש ברוך הוא מבטיחן, אינם פורקים מירה. וכך ההפך ברשעים, ולכן הם נופלים ברשתם, שהם לא חושדים עצמם, ולא נשמרים עם הרב יצר. הסיפור מספר פה על רבי ינקי בלוך. רבי ינקי בלוך היה מאנשי קהילת קהל הדס ישורון, קהילה מפוארת מהעיר פרנקפורט שבגרמניה, לפני כ-150 שנה. שהיא הצטיינה בשמירה של המנהגים במשך דורי דורות. הקהילה הזאת לקחה לה לרב את הגאון רב שמשון רפואל הירש, לקחה אותו לרב, שהוא יעזור להם בכל המלחמה בתנועות הרפורמים הקונסרבטיביים שהרימו ראש בתקופה שלהם. וכבר חתם סופר לחם בהם בגלגול הקודם, הם היו נקראים נאולוגים, בשאר תנועות ההשכלה. אחרי ליל הבדולח, ברח רבי יעקב מגרמניה, במסע הנדודים הגיע לעיר ניס שבצרפת, יחד עם המוני פליטים שגדשו את העיר. באותו זמן שלטה באזור הזה בצרפת ממשלת וישי, שהיא למרבה החרפה שיתפה פעולה עם הגרמנים, סייעה להם לאכוף את החוקים והגזרות על יהודים שהתגרו בשטח. באותם ימים החוק אמר שמותר ליהודים לחיות בעיר, אבל בלילה, בלילה אסור להם להיות ברחוב, ומי שימצא ברחוב, אחד התולי שלח למחנות עבודה, ושם מי יודע מי יוצא חי. אז מה עשו היהודים הפליטים? היו שנים בתי כנסת, תוך שהם נזרים כמובן לא לצאת מהבית הכנסת בלילה. והנה, מגיע רבי ינקי בלוך עם אשתו, שתי הבנות לבית הכנסת, כדי שיהיה להם מקום להניח את הראש בלילה. הבית הכנסת מלא באנשים, אבל יהודים רחמנים בני רחמנים, מפנים להם מקום שגם הם יוכלו לחיות ולהיות בפינה משלהם. הרב לוח מנסה להתמקם בפינה שהוא נתנו לו, פתאום הוא רואה שוד ושבר, הוא מבחין שהבימה, בניגוד להלוכה, היא לא במרכזו של בית הכנסת, אלא בחלק הקדמי, ומחוברת לארון קודש. והיא פונה כלפי הקהל, כמנהג הרפורמים. בואו נברח, בואו נברח, הוא אומר לאשתו וילדיו. התקנה של קהל הדס ישור הייתה שבתי כנסת, של הרפורמים, דינם ככנסייה, ולא, אסור להיכנס אליהם, זה היה התקנה. מיד עורזים את החפצים, ואנשים אומרים להם, סכנות מפושות לצאת עכשיו. אבל הוא לא משתק, הוא לא נשאר שם אפילו רגע אחד, והוא מיד יוצא לרחוב, מסתכל ימינה, שמאלה, רואים גינה ציבורית. רבי יעקב נשכב על ספסל עם בת אחת, אשתו על ספסל נוסף עם הבת השנייה, וככה הם מעבירים את הלילה באותה גינה ציבורית, בגלל ההקפדה שלהם על המנהג הקהילה. הבוקר אור, רבי יעקב מתעורר, הוא מחפש בית הכנסת ראוי כתפילת שחרית. ואז הוא מבחין בתושבי העיר, שעומדים ככה אגודות אגודות, ומשוחחים בסוג של התרגשות ולחץ, שניכר דאגה על הפנים. הוא מתקרב לאחד הקבוצות, ואז הם אומרים לו, איך ניצלת רב יהודי? לא ישנת בבית הכנסת? אז הוא שואל אותם, ממי ניצלתי? אז הם אומרים לו, לא שמעת? הלילה הוחלט שמשנים את החוק. כל האנשים שישנו בבית הכנסת נלקחו למחנות עבודה. רב יעקב נפעם מגודל הנס, הוא מודה להשם, ורק לספר לאשתו ובנותיו את נס הצולם. אחת מהבנות של רב יעקב לוך, מתגוררת באמריקה, זכתה להגיע לגבורות 80 ומעבר לכך. לפני שכתבתי את הסיפור שנה שעברה, הצלחתי להגיע אליה בטלפון, ושאלתי אותה מה היא זוכרת מאותו לילה, ובכלל איזה רושם נשאר לה מהבית אבא. אז היא אמרה שמהלילה הזה היא למדה, וככה במשך כל החיים היא למדה מאבא מה זה מסירות נפש לקיים תורה ומצוות. איך כל מצווה במצווה הייתה נעשית במסירות עד אין קץ, וכמו בסיפור הבא. הסיפור הבא על רבי יעקב שהם עברו לארצות הברית, לוושינגטון הייטס במנהטן, שזה השלח לקהילת הדס ישורון שהקים אברגון רבי יוסף ברויר. הוא היה נכד של רב רבי שמשון רפואל הירש. והוא כמובן הקים את הקהילה עם כל הכלים, הוא הקים את הקהילה עם כל הכללים, סליחה, והתקנות של יוצאי קהילת פרנקפורט. למשל, את זה שאין בפתח של בית הכנסת מזוזה, כמו שנפסק בשולחן ערוך, הלכות מזוזה, שבית הכנסת שאינו בית מדרש וגם אין אוכלים בו, פטור ממזוזה. ובקהל ידעת ישורון, בית הכנסת אינו בית מדרש ובוודאי שלא אוכלים בו. גם הדלתות של בית הכנסת, רבותיי, הן רחבות במיוחד. ולמה? כיוון שאנשי הקהילה, כולם, ללא יוצא מן הכלל, מגיעים לתפילה בדיוק בזמן. מה שמצריך מעבר של הרבה אנשים בו זמנית, בבטח בית הכנסת, בשתי דקות שסמוכות לתפילה. ולכן עושים שם את הדלתות גדולות עד היום, רבותיי. רבי יעקב משתלב בחיי הקהילה, והרב ברויר ממנה אותה להיות משגיח בקסוס שלו, איך שרנדע, K-A-J, קהל הדס אישון. התפקיד של רבי יעקב לצאת ולהיכנס בחנויות ובאיטליזים, ידיו רב לו בקהילה, הוא גם הבעל תוקע של הקהילה, תפקיד שהוא שימש 40 שנה, מעל 40 שנה. באחד מלילות ראש השונה, רבי יעקב מתעורר בחלום. הוא לא רגיל לחלום חלומות, בכלל בקהל הדס ישור הוא לא חלום חלומות, בטח לא בראש השונה. הוא מאיר את אשתו הרבנית ומספר לה שהוא חלם, שבאחד מהאיטליזים ברוב הברונקס, כשהוא משגיח עליהם, והמפתח של המחסן עם כל הזרים נמצא רק אצלו, הוא חולם שהמפתח שוכפל ומכניסים למחסן בשר פיגולים. הרבנית שגם היא הייתה מיוצאי פרנקפורט, פתרה את דבריו כלאחר יד, היא אמרה דברי חלומות לא מעלים ולא מורדים. אבל כשהחלום חוזר פעם שנייה ופעם שלישית, רבי יעקב אומר לעצמה לו, דוברו. ולכן משש בבוקר הוא מחליט שהוא יוצא לשם לבדוק מה קורה. הרבנית חשבה שדעתו נטרפה עליו. יהודי שהגיע לגבור ה-70 שונה, יוצא להליכה רגלית של שעה וחצי שעתיים, בעיצומו של ראש השונה, בגלל חלום. מה יהיה עם התקיעת שופר? היא שואלת אותו. אז הוא אומר לה, אם אני לא אתקע, מישהו אחר אתקע. והוא יוצא לכיוון האיטליז. אחרי הליכה ארוכה ומייגעת, גם לאדם צעיר, בטח לרב ינקב בגיל המופלג, הוא מגיע לאיטליז. כבר מרחוק, רבותיי, הוא רואה מסעית חונה קרוב מדי לאיטליז בצורה מעוררת חשד. הוא מתקרב, הוא רואה איך החלום שהוא חלם מתרחש במציאות. רב יעקב לא מתבלבל, הוא יודע היטב מה התפקיד שלו. הוא נכנס מיד למחסן ומתחיל לצעוק על בעל האיטליז שעומד בשוק. הוא מנסה להבין איפה הוא טעה. כשהוא תכנן להכניס את הבשר הזה בשעה מוקדמת של בכלל יום חג של היהודים. אבל רבי יעקב לא נתן לו בכלל זמן לחשוב. הוא מודיע לו שכל הבשר שבחנות ובמחסן מוכרז על ידו כטרף. והוא מנסה... המוכר מקבל את הדברים בהלם, הוא מנסה לפתוח את הפה, אבל רבי יעקב כבר ממשיך, גומר לארגן את העניינים, והוא מתחיל לחזור לבית הכנסת. הוא מתחיל בדרך הארוכה חזרה. הוא הרי בעל תוקע כבר עשרות שנים. עשרות שנים שהתקיעת שופר ב-10 ו-17 דקות בדיוק. לא דקה יותר ולא פחות. ובגלל שאיזה גוי אמריקאי רצה להרוויח עוד כמה דולרים, זה ישתנה. רבי יעקב מנסה להכיש את צעדיו, אך ההליכה קשה עליו. גם בגלל הגיל, גם בגלל המרחק, שכבר הספיק ללכת צד אחד משעות הבוקר. רבי יעקב פונה בתפילה לבואי רוילם, שייתן לו כוח להגיע לתקיעות, והוא מרגיש איך שננסחים בגופו כוחות חדשים, והוא מהר את ההליכה שלו. תנו רבותיי, מתי אתם חושבים שרבי יעקב מגיע? ב-10:15 דקות. 2 דקות לפני זמן התקיעה. וכך, גם בשנה הזאת, רבי יעקב תקע בשופר כבימים ימימה. סיפור נפלא שמלמד אותנו על מאמץ למסירות נפש עם עשיית הדשמיה שנלוות לזה. ולסיום רבותיי, אנחנו מגיעים למדור התחזקות היומית. בספר מפנקסו של עבד המלך מסופר שכשהיה עומד לגויצת רב שמול אומינר על המדרכה, הוא היה מביט לשני צדדי הכביש כדי לבדוק שלא מגיע רכב והוא יכול לרדת. אז הוא אומר בשמחה עצומה, הנה אני מקיים בזה מצוות ונשמרתם מאוד לנפשי סייכם. רק אחרי זה הוא חצה את הכביש. אם כן רבותיי, לפני שאנחנו חוצים כביש, בכלל כשאנחנו נוסעים בזהירות, חוגרים חגורות בטיחות, או סתם נוטלים תרופה וכדומה, נשתדל לכוון לקיים מצוות ונשמרתם מאוד לנפשי סייכם. עד כאן דברינו להיום רבותיי, שיהיה לכם המשך יום נפלא, הרבה הצלחה בכל העניינים.